אנחנו במועד קטן, דף ח' עמוד א', המשנה אומרת, ועוד אמר רבי מאיר, לקרוא את זה כאילו זה הפעם השנה שאנחנו לומדים, או לחצת תוך קודת הנחה שקצת ראיתם את הסוגיה? לא. אוקיי, ועוד אמר רבי מאיר, מלקט אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא לא. אז אנחנו נקרא את המשנה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית לפחות, בסדר? אז מה זה ללקט עצמות אביו ואמו? אז יש מציאות שהראשונים מצטטים ממסכת שמחות ומהירושלמי, שכתוב בירושלמי שכשבן אדם היה נפטר היו קוברים אותו, אני חושב זה במהורות או מהומרות, משהו כזה, באיזשהו מקום שהגוף היה מתעכל, ואחר כך היו אוספים את העצמות וקוברים אותו בקבר המשפחתי או במקום אחר שהוא רצה להיקבר. היו שני שלבים לקבורה. אז הקבורה הראשונית הייתה זמנית. אחר כך היו מלקטים את העצמות, קוברים במקום אחר. אומר לנו רבי מאיר, מלקט אדם עצמות אביו ואמו בכל המועד, מפני ששמחה היא לו. מה השמחה? אז אנחנו עוברים למפרש רגע, שקוברן בקברי אבותיו. ולא מצטער במועד, הוא לא מצטער כי הוא סוף סוף מביא את העצמות של ההורים שלו לקברי אבותיו. אז זה שיטת רבי מאיר. רבי יוסי אומר, אבל הוא לא. רש"י מפרש, רבי יוסי אומר, לא ילקט מפני שאבל הוא לא.
מה זה מוסיף?
מה זאת אומרת?
מה המפרש יוסיף לי שאין במשנה?
אני אחזור לשאלה הזאת, שאלה מצוינת. טוב, נתקדם, אז נחזור לזה, בסדר? לא, בסדר, באמת ההמשך הוא לכאורה דין אחר, למרות שנראה שהוא קשור. אז אולי נתחיל עם השאלה שלך, לפני שנלך לדיוקים. מה ראינו במשנה? רבי מאיר אומר, מלקט, שמחה היא לו. רבי יוסי אומר, אבל הוא לא. אם אין לי את המפרש, אז אני מבין שיש לי פה מחלוקת, האם ליקוט עצמות זה דבר שמח או דבר עצוב? כן.
עם השלכות, שאם זה שמח, אפשר לעשות במועד ו...
כן, שכל הסוגיה של מועד היא סך הכל השלכה, כמו שאתה אומר. היא לא עיקר סוגיה. עיקר הסוגיה פה זה מחלוקת האם ליקוט עצמות זה שמחה או אבל. עכשיו בוא נקרא את המשנה שוב ונראה אם זה מסתדר לנו. ועוד אמר רבי מאיר, מלקט אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא לא. אז אני אשאל שאלה, למה יש את המילה מפני? היה צריך להיות כתוב ששמחה היא לא. זה שמחה? איזה יופי, הביא את העצמות לקברי אבות.
למרות שזה עבודה במועד.
אתה אומר בגלל שזה עבודה במועד, אוקיי. אני אוסיף במפרש, ולא מצטער במועד. למה המפרש היה צריך לומר את זה? שמחה היא לא, כי הוא קוברן בקברי אבותה ולא מצטער במועד. מה הוא בא לומר?
מה שאני חשבתי שראיתי את זה, זה למרות שזה שמחה בפן היותר רחב, יותר גדול, העיקר זה שמחה, עדיין יש קצת צער שבכל זאת אתה נזכר במה.
זה מזעזע. הדבר הראשון שהגמרא תעשה זה היא תביא לנו ברייתא שאומרת שבזמן ליקוט עצמות צריך לשבת באבלות. בן אדם למעשה יושב אבל אותו יום שהוא מלקט עצמות. והנקודת מוצא של הגמרא היא שגם רבי מאיר מסכים עם זה. זה מה שתוספות אומר. הגמרא יכלה לומר שהברייתא במסכת שמחות היא רק שיטת רבי יוסי. ואז הגמרא הייתה בעצם אומרת לי, יש מחלוקת רבי יוסי או רבי מאיר, רבי יוסי ורבי מאיר, האם ליקוט עצמות זה שמחה או אבל. והגמרא לא אומרת את זה. הגמרא יוצאת מתוך נקודת הנחה שרבי יוסי ורבי מאיר מסכימים שהאדם כאשר הוא קובר את אביו ואת אמו אחר ליקוט עצמות, זה יום אבל לו. זאת אומרת, הנקודת מוצא של הגמרא היא זו. אז שוב, עכשיו, ועוד אמר רבי מאיר, מלקה את אדם עצמות אביו ואמו מפני ששמחה היא לו. מפני ששמחה היא לו, אומר רש"י, שקוברן בקברי אבותיו. הנקודה שהוא מרוויח היא שמחה לו. זאת אומרת, גם רבי מאיר מודה שאדם שהולך לבית הקברות עצוב, הרי המשנה אומרת בתענית שאחרי התפילה בתענית ילך לבית הקברות ישבור את ליבו. הרי בית הקברות זה מקום עצוב, בן אדם הולך, טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה. בן אדם הולך ללוויה, אז זה עצוב, זה שובר את הלב שלו. וכשהוא עוד אוסף את העצמות של אבא ואמא שלו, כשאני קראתי את הגמרא הזו, אני הזדעזעתי כל פעם מחדש. אני מנסה לחשוב איך בן אדם יכול לעשות את זה בלי להישבר לרסיסים. אמרתי, אולי פעם אנשים היו הרבה יותר פרקטיים, הם חיים עם המוות כל הזמן, אבל אני לא יודע איך בן אדם עושה את זה. לדעתי זה יותר קשה מהקבורה, לראות את ההורים שלו וכעצמות. רק המחשבה כשקראתי את הגמרא זה יזע אותי. זאת אומרת, אז מה רבי מאיר אומר לי? אני רציתי לקשר את הסוגיה הזו לסוגיה בעבודה זרה. יש סוגיה בעבודה זרה שדנה האם מותר לגבות כסף מעובד כוכבים סמוך לעידיהם. זאת אומרת, מגיע היום שהם חוגגים את העבודה זרה. המשנה אומרת, אל תעשה איתם עסקה גדולה, אני רק בודק שזה על שקט, אל תעשה איתם עסקה גדולה, כי אתה לא רוצה שהם ילכו אחר כך וישבחו את העבודה הזרה שלהם על העסקה הגדולה. מה קורה עם לגבות חוב? אז יש מחלוקת במשנה. המשנה אומרת, כשאתה גובה חוב מהגוי, מצד אחד העובד כוכבים עצוב באותו רגע, כי הוא צריך לשלם כסף. אבל אחר כך הוא שמח, כי כבר אין לו חובות. אז האם זה נקרא שגרמת לו שמחה לפני יום עבודה הזרה שלהם, או גרמת לו עצבות? והשיקול הוא, האם אני מסתכל טווח רחוק או לא? וזה בעצם מחלוקת תנאים. ומהמחלוקת תנאים הזו, הגמרא גם אומרת, יש לי מחלוקת תנאים במשנה בביצה, שהמשנה בביצה דנה, האם אישה יכולה לשים את ה... הם היו שמות איזשהו סיד על הפנים, בכל המועד או ביום טוב, כדי שהם יתייפו לאחר זמן. כן. מעברת אישה סרק על פניה, היא יכולה לעשות חלקול, אנדיפי, היא יכולה לעשות כל מיני תהליכים לפנים. ואז הגמרא אומרת, המשנה מביאה מחלוקת, האם אני אומר שלמרות שזה עצבות לה באותו רגע, שהיא מסתובבת עם איזושהי מסכה על הפנים, אז שמחה היא לאחר זמן. היא עוד תשמח עם זה, שעכשיו היא כל כך יפה. אז האם זה נחשב או לא נחשב? הגמרא אומרת, זה אותו שיקול כמו עבודה זרה. הגמרא משווה. אני אומר, אולי גם זה קשור. זאת אומרת, האם אני אומר, הבן אדם שמח, כי לאחר זמן ההורים שלו הם במקום טוב, אני אומר, רגע, ברגע זה, זה מזעזע, קשה לו. אני מציע, אני התפלאתי שהגמרא לא הביאה גם את זה במחלוקת שם. חזרה לענייננו. אז רבי מאיר אומר, בן אדם מלקט, אין ספק שגם רבי מאיר מסכים, ככה יוצא מהסתם הדגמרא, שיש בחינה של אבל כשבן אדם מלקט עצמות אביו ואמו. זה לא, הגמרא יכלה לומר שזו המחלוקת פה, בזה שהגמרא לא אמרה את זה, אז את אומרת רבי מאיר מסכים, יש אבל, אבל שמחה היא לא. למה? השמחה גוברת. הצד של השמחה גובר. ככה יוצא מרשי. שבאותו רגע שהוא יודע שההורים שלו מגיעים למנוחה, אני הייתי אומר, לא כמו שהמפרש אומר, אני הייתי אומר שהוא יודע שהם סיימו לשלם את הדין. כי כתוב, זה מה שכתוב. אנחנו עוד נראה את זה, שיום שהוא יודע שכבר לא נשאר, הרי הגמרא בברכות אומרת, קשה רימה בבשר המת, כמחת בבשר החי. כשהרימה אוכלת את המת, אז זה קשה כמו בן אדם חי שמכניסים לו מחתים. זאת אומרת, המת מרגיש את הסבל כשאוכלים לו את הגוף. כך הוא מרגיש. אז כתוב שהבן אדם אחרי כן היה שמח, כי הוא יודע שהם סיימו לשלם את הדין. זאת אומרת, סיימו את העיכול של הבשר. אני הייתי חושב שזה השמחה היא לו.
סוג של ביזוי, איך ששמים את העצמות עד, את הגוף עד שזה הופך לעצמות. כן? מקום זמני כזה, בחוץ, יותר חשוף ל...
אז זה לא חייר בחוץ, זה בתוך האדמה.
כן, מה שהבנתי, שמים אותו במקום שיש יותר רוח, יותר גשם, שככה זה יתרכב יותר מהר.
אני לא הבנתי את הלשון של ירושלמי, לא ידעתי מה הכוונה המקום הזה. טוב, עכשיו רבי יוסי אומר, אבל הוא לא. הצורה שהמשנה כתובה זה שרבי יוסי אומר לדין. אומר, בן אדם ליקוט עצמות, אבל, נקודה. אבל לא עושים במועד. אומר לי רשי, אומר המפרש, לא ילקוט מפני שאבל הוא לא. זאת אומרת, המפני הופך את זה מהמחלוקת היא האם אבל או שמחה או לא, או שנינו מסכימים שיש את המרכיבים האלה, ומפני המרכיב הזה אני לא מסכים. המפני שהמפרש הוסיף, משנה את זה ממחלוקת בעצם, למחלוקת איזה מרכיב חשוב. זאת אומרת שוב, אם לא היה כתוב מפני, אז הייתי אומר, רבי מאיר אומר שמחה היא לא, ליקוט עצמות זה יום שמח, רבי יוסי אומר אבל הוא לא, לא נכון זה יום עצוב, המחלוקת היא מהו ליקוט עצמות, האם זה שמחה או אבל, כן? כשכתוב מפני, זאת אומרת שנינו מסכימים של ליקוט עצמות, יש בו שני המרכיבים, יש בו מרכיב של שמחה, יש בו מרכיב של אבלות, שני מסכימים לזה, גם רבי מאיר, גם רבי יוסי, מה המחלוקת? האם מפני ששמחה היא לא, בגלל הצד הזה, נתיר לו בכל המועד, או מפני שאבל הוא לא, נאסור את זה?
זה הופך להיות אישי כאילו?
זה הופך
להיות אישי יותר, בגלל המפני.
לא, אני אראה. הדף פנוי? יש לי דף. אם רבי מאיר אומר שמחה, היא... רבי יוסי אומר אבל הוא, אז המחלוקת ביניהם היא מה ההגדרה של ליקוט.
זה סובייקטיבי, כי כל אחד לפי
התחושה שלו. לא כל כך, כי ההלכה קובעת לנו גם כן מה ההרגשות שלנו צריכות להיות. זה שבן אדם יאמר אני אומר לך את זה בצורה חריפה, בסדר? כשאני הייתי רווק, אז היה לי חבר שהיה נשוי הרבה שנים, והוא בן אדם שממש כל לילה לומד הרבה מאוד שעות, בן אדם מאוד מאוד תורני, והיה לי חברות איתו ליל שבת. אני מסמין צודית והוא הולך אליו הביתה ולומד. לומד הוא פעם אמר לי תאמין לי שחיי נישואין זה דבר אומלל, אז לא לקחתי אותו ברצינות. הוא אמר לי, אתה חושב שאני צוחק? אני אומר לך שאני לא צוחק, אני מזהיר את כל הרווקים שאני מכיר, תדעו שזה דבר אומלל. ואז פעם הוא אמר, אתם יודעים איך מסתובבים כל הזבובים סביב היה פעם כזה נייר דביק שהזבוב בא לאכול ואז נדבק, זאת אומרת זה חיי נישואין, כל זבוב רואה את שאר הזבובים תקועים שם ומתים, והוא גם כן הולך ומוצץ ונדבק ומת, הוא לא מצליח להתאפק, הוא אמר זה חיי נישואין. עכשיו אנחנו לא מסתכלים על חיי נישואין ככה, אבל בוא נאמר שיש בן אדם שישתכנע, בסדר? אז יבוא אדם ויאמר, בחתונה שלי אני רוצה שתעשו מנגינה של אבלות. אני רוצה שבחתונה שלי כולם יבכו. מה נאמר לו? לא, חתונה צריך לשמוח. אתם מכתיבים לי אם לשמוח או לבכות? אני מכתיב אם לשמוח או לבכות. בא בן אדם ואומר, פלוני נפטר, איך טוב לו בעולם האמת, איך כיף, אני מציע שבלוויה של הרב אלישיב או של חכם עובדיה אנחנו נעשה מוזיקה, נרקוד, טוב לו. אתה צוחק? אני מכיר אדם שכשהבן שלו נרצח הוא ישב על הקבר והתחיל לשיר עם הנוער מסביב, הוא חשב שהוא עושה איתם חסד. הוא אמר, צריך לחזק את הנוער. אז זה אפיקורס, מה אני אעשה? אפיקורס בגלל סיבות אחרות, אבל גם זה עוד סיבה. זאת אומרת, הבן אדם חזל מה שחזל אומרים לא משנה, הוא סבור, אז הוא מתחיל לשיר ויושבים ורוקדים, והוא רוקד עם כל הנוער סביב הקבר של הבן שלו שעכשיו נרצח. אוקיי, מה אני אעשה? חזל קבעו לנו, נכון שמה שחזל קבעו זה הנכון, וזה הכי מתנגן עם הטבע של האדם, אבל לא תמיד האדם מרגיש ככה. וחזל קובעים לנו, פה תשמח, פה תהיה עצוב, וזה נכון שמגלים לי את הנכון, אבל יבוא אדם ויאמר, אבל אני עכשיו רוצה להתאבל, אז מה אם זה חתונה, בוא נתאבל, אז מה אם זה לוויה, בוא נשמח, ושוב אלה דברים שאנחנו רואים, אנשים לפעמים מרגישים כל מיני רגשות, ההלכה אומרת, לא, סליחה, אסור לך לשיר, מה הולך פה? אז ההרגשות הן לא לגמרי סובייקטיביות. החזל קובעים לנו הרבה דברים, גם בגדרים של ואהבת לרעך כמוך. הם לא תמיד אומרים איך שאתה מרגיש, לא? ברור לו מיטה יפה, זה הפריע לי כשהייתי צעיר. מה זה חזל קובעים לי? מה טובת האדם? האם עדיף לו למות ככה או ככה? תשאלו אותו. לא, חזרנו אם אנחנו יודעים יותר טוב, תעשה ככה. זה טובתך, אתה לא מסכים, בטלה דעתך, אז אתה לא מבין. אנחנו מבינים. אז אותו דבר פה. זה שיש מרכיב שהאדם קובר את עצמות אבי ואמו, ויכול להיות שהוא מזדעזע מזה, נכון? אף אחד לא חולק על זה. זה שיש מרכיב שיכול להיות שהאדם מאוד מאוד שמח כי הם הגיעו למנוחה, לא חולקים על זה. איזה אחד הוא החשוב מבחינה הלכתית? עכשיו, פה הצד הסובייקטיבי הוא הצד איפה שרב צריך להיכנס לתמונה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה שיקולים של איזה משקל אני נותן לדברים שונים, אבל המבנה ההלכתי הוא לא סובייקטיבי. נתת דרך לשיעורים, המבנה ההלכתי הוא בכל המועד זה נחשב שמחה, ליקוט עצמות או עצב. איזה רגש מבחינת ההגדרה ההלכתית הוא הגובר, וההלכה מגדירה לי את זה. כמו שההלכה הגדירה לי עסק בשמחה, כמו שההלכה מסוגל לומר לחתן שמת אביו, תשים את אבא בחדר, לך תרקוד בחתונה שלך. מה לך תרקוד בחתונה שלך? אבא שלו הרגע מת. ההלכה אומרת לו, שבע ברכות, אחר כך שב שבעה. וזה דברים שקרו. זה קרו. היו סיפורים טרגדיים בדרך לחתונה, שהאבא היה בתאונת דרכים. היו כל מיני, זה קרה. הסיפורים של הגמרא. מה ההלכה אומרת לך? ההלכה אומרת לך, פה תשמח, פה תהיה עצוב. נכון? נכון? מה עם הצד הסובייקטיבי? ואם אדם צריך להתגבר? אין מה לעשות. אז פה הדיון הוא לא סובייקטיבי. לנו יש כלל, נתת דרך על שיעורים. אני לא שואל את הבן אדם. אני בא עם הגדרות הלכתיות. אני מסכים איתך בצד האנושי. אני באתי לשיבה, היו יתומים, וזה היה היום הרביעי או חמישי של השבעה, והם ישבו שם, אחד התחיל לבכות, אז אחיו עושה לו ככה ואומר, שלושה לבכי. הוא אומר לו, הגדר ההלכתי זה שלושה ימים לבכי. ככה אנחנו נראה את הגמרא הזו. אז היתום המסכן שואל אותי, זה נכון, אסור לי לבכות, עברו שלושה ימים? אמרת לו, לא, עיקר הבכי הוא בשלושה ימים ראשונים, זה לא אומר שאסור לבכות ביום החמישי. שלושה לבכי, הכוונה היא שאת עיקר הבכי הבן אדם מבטא בשלושה ימים הראשונים כשהכל טרי, אבל לא כתוב שאסור לו לבכות ביום החמישי. אסור שיבכה יותר מדי. זה שפה ושם בן אדם בוכה בשבעה לאבא שלו זה נורמלי, זה ככה צריך להיות. מה? זה לא, אבל אך שלא בא, זה נכון שאנחנו לא יכולים לבוא מרובעים, אבל בכל זאת יש בחינה שההלכה צריכה לקבוע לי. זאת אומרת, אני צריך לדעת עכשיו, בכל המועד ההלכה היא כזו או כזו, אנחנו לא נשאל כל אדם, אתה יותר עצוב ויותר שמח. מה ההלכה? אמר רבי מאיר, מלקט אדם, מפני ששמחה היא לו. עיקר הרגש זה השמחה. זה מספיק משמעותי שזה גובר. רבי יוסי אומר, אבל הוא לא. אז שוב, בא מפרש ואומר לי, המחלוקת היא מה מפני, לא עיקר הדבר.
אבל אצל רבי יוסי אין מפני.
נכון, זה גם שהמפרש מוסיף את זה. אני מסכים. אנחנו עוד נראה אם שאר הראשונים מסכימים עם המפרש. אפשר לחזור? אני יכול להתחיל להתעמק עוד קצת? כן? הבנו את המשנה עד כה?
עדיין לא נגענו ועוד.
עכשיו נתחיל מחדש. ועוד, אמר רבי מאיר, זה קישור. מה הקשר בין רבי מאיר הזה לרבי מאיר הקודם?
אז אם זה לא, אם זה היה סודי אובייקטיבי, הייתי מקשר את זה לצפתא דאישה או צפתא ד... צפתא דאלמא, באותו סגנון שאנחנו הסברנו את המשנה הקודם, שזה תלוי מה בן אדם מעדיף. גם פה יש עוד מקרה של מאיר שאנחנו דנים בו מה עדיף לו.
הרשים, הבן אדם כיוון לרשי. בוא נראה את רשי על הריף. יפה מאוד, יפה מאוד. דף ג' עמוד א' מדפי הריף.
הלכתי רק לבדוק את הסוכה.
ורשי, נחזור לרשי על הסוגיה הקודמת רגע. נראה לי בסוף, בסוף. אחורה, אחורה. ריף, אוקיי. אז יש לנו ריף על מגילה. על מועד קטן, הנה יופי. דף ג'. טוב, זה דף ג', ג', תביעות ג'. נתחיל ברשי על תחילת המשנה. פה רשי על הריף הרבה פעמים הוא יותר מדויק, ובמיוחד במועד קטן. רואים את הנגעים בכל המועד להקל, הוא דן בשיטת רבי מאיר, שאם טהור, אומר לו כן טהור אתה, ששמחה היא לא. אז רשי כבר גונב לנו את המילים של המשנה שלנו להגדרת שיטת רבי מאיר במשנה הקודמת, בדיוק כמו שאתה אמרת. עכשיו אם תקרא את המשך רשי, אנחנו לא ניכנס זה עכשיו, אתה רואה שהוא מחדד את זה עוד יותר בכיוון שאתה אמרת. זאת אומרת, הוא בדיוק כיוון לשיטת רשי על הריף, שכל בדיוק כמו שאתה אמרת, רשי על המשנה בעצם מפרש. עכשיו יש פה עוד נקודה מעניינת, שרשי על הריף אומר דבר שלא הסברנו מספיק. מה זה צוותא דאלמא? הרי הוא מוסגר. איזה צוותא דאלמא? מי מבקר אותו? הוא נעול בחדר. כן, אבל נחמד לו לשמוע אנשים מסביב. אם הוא מחוץ למחנה, הוא בכלל באיזה מדבר לבד עם אשתו. צוותא דאלמא, אומר רשי על המשנה, הכוונה היא שהוא שומע אנשים מסביב. זה הכוונה שהמוסגר יש לו צוותא דאלמא. סתם מעניין. שטוב לבן אדם, טוב לבת יפתח להיות במקום נעול, שיודעת שיש חיים מסביבה. אני יכול לומר לכם שאנחנו, בשנתיים הראשונות שהיינו ביישוב, היינו ברחוב נהר שלום. ואז עברנו שלושה בתים לאביר יעקב, והרגשנו שבאנו ליישוב אחר. בנהר שלום היינו צוחקים שהיישוב כל כך מת, שאם בן אדם רוצה להתאבד והוא שוכב על הכביש, הוא בסוף ימות מהתייבשות. כי היה כל כך מת בנהר שלום, שאתה הרגשת שאין חיים ביישוב. לא הרגשת שיש אף אחד פה. היינו יוצאים בלילה, לא ראינו אף אחד. הילדים היו עושים רעש, אמרנו כל היישוב שומע אתכם. כי אתה הרגשת שקט מוחלט ברחוב נהר שלום. אתה עובר שלושה בתים לאביר יעקב, פתאום חיים זה יישוב אחר. זה באמת, אני אומר, לחיות ולשמוע חיות מסביבך זה תחושה אחרת. חזרה לרשי, ששמחה היא לא, אני מדלג מטה. 4-5 שורות מעל הגמרא. נעלה עוד שורה. מלקט אדם עצמות אביו ואמו לקוברם במקום אחר הגון. לא כמו המפרש שלנו. לא דווקא קברי אבותיו. אתה עכשיו מביא אותם לבית קברות, לאיפה שאתה היית רוצה שהם יהיו. ששמחה היא לא. מה אומר רשי פה? כשרואה אותם. אין לי פשט ברשי. כן. כן, זה מדהים. זה מדהים הרשי הזה. אני לא יודע מה פשט. יכול להיות אדם שרואה את העצמות של אבא ואמא שלו וטוב לו עם זה. זה מה שרשי אומר, אני לא יודע. התגעגעתי, כן. אני לא יודע, אני קראתי את הרשי, ניסיתי לדמיין. לי זה נשמע כל כך... שוב, אולי אנחנו אנשים מדי רגישים. פעם ביקשו ממני להיכנס לקבר, לתפוס את הגופה, להניח אותה בתוך הקבר. והיה לי מאוד קשה עם זה. אמרתי לעצמי, כנראה משהו לא בסדר אצלי, זה מצווה, למה קשה לי עם זה? זאת אומרת, אמרו לי, קח את הראש, תניח בעדינות, אתה מחזיק בן אדם מת. אני רק אומר שזה, לא ברור לי שאנחנו צודקים ברגישות שלנו. הדרשי אומר לי, שמחה היא לא. אני לא מורה שוב תאורים שלה, אני לא יודע. לא יעורר על מיתו. אם מת, המת, חודש או שני חודשים, אוקיי, זה כבר סוגיה הבאה. אז זו שיטת רשי, נעבור לרן רגע. מלקט, יש לכם את הרן באמצע שורות הצרות, מלקט ממש באמצע, אנחנו פה, מלקט, אם אתה רוצה,
לא, 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 בסדר,
הוא פה מלקט, יש לכבודה? מלקט, כמו כן, מה שאתה דייקת, מה זה הוועוד של רבי מאיר, מה זה הוועוד? זה מקשר למשנה הקודמת. כמו כן מקל רבי מאיר ומתיר ללקוט בחולו של מועד עצמות אביו ואמו לקוברן במקום אחר הגון לפי ששמחה היא לא לכבד אביו ואמו. פשט שלישי. כן, אז הוא אומר שמחה הוא יכול לשרת אותם, עד עכשיו הוא לא יכל, עכשיו הוא יכול לשרת אותם. ככה אומר הרן. רבי יוסי אומר רבי לוטו לא, אבל פי שאין אבילות חלה עליו, ליבו דואג עליו בירותו זה. זאת אומרת, אנחנו נראה, בעצם כתוב מה, כתוב במסכת צמחות, שבן אדם צריך להתאבל ביום שהוא קובר אותם. כולל לשבת על הרצפה. טוב, אז ראינו בינתיים, מה זה ועוד. אז אני רוצה להציע עוד דבר. אנחנו נראה ב... סוגיות בפרק שלישי תתבר, תציין, יוזיין, הגמרא בעצם הולכת דין 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 ומשווה בין אבל, מצורע ומנודה. אני חושב שראיתי באחד הראשונים שנה שעברה, אני חושב, אני כבר לא זוכר איפה, שהאבלות של המצורע הוא מתאבל על מיטת עצמו. אני חושב שאפילו כתבתי על זה בדף, שהוא בעצם מתאבל על עצמו. מה זה אבלות של המצורע? זה אבלות על עצמו. אז אנחנו נראה בסוגיה את הקשר, אבל מי חשוב כמת? מצורע חשוב כמת. זה לא רק רעיונית, מצורע חשוב כמת, זה גם הלכתית. אנחנו נראה לזה כל מיני השלכות. אז אותו רבי מאיר שאמר רואים את הנגעים להקל, אם אני יכול לפתור אותו מזה, עוד אמר רבי מאיר, עוד דין שקשור לכולה בכל המועד לטובת, זאת אומרת זה משהו קצת מצער כל ההתעסקות, אבל עדיין יש בזה בחינה של טובה, זה מלקט אדם עצמות אביו אמו, ואני מקווה שנחדד את זה, את הוועוד הזה, זאת אומרת הקישור בין שני הקולות של רבי מאיר. ברן ראינו קישור יחשית קל, זאת אומרת, עוד כולה של רבי מאיר, כך הוא אמר, הוא לא קישר יותר מזה. ברשי אנחנו ראינו קישור יותר חדוק, שעוד פעם שרבי מאיר מוכן לקרוא לזה שמחה היא לו, זאת אומרת שזו אותה הגדרה, אנחנו נראה אם יש לזה קשר יותר חזק. יש פה ראש שמצטט את הירושלמי במסכת ארץ, רק מתלבט אם עדיף לראות את זה קודם או את ה... או את הגמרא קודם. בוא נראה את הראש. את הגמרא אתם תראו בעצמכם. כן.
מלחמות, לא יודע. אז הם חיים עם המוות.
כן.
ילדיר יותר.
כן. זה מאוד מצוי.
אנחנו רגישים יותר, כי רואים את זה, זה חריג.
כן. כן, חפץ חיים קבר איש אחת, רבי עקיבא איגר, חתם סופר. גם בתנ"ך, לא, כל התנ"ך אתה רואה שאנשים קברו את נשותיהם. יעקב אבינו, אברהם, יצחק. אתה רואה שכל הזמן אנשים לא שרדו, אז קודם כל הם קברו את נשותיהם. ומעבר לזה גם הילדים לא שרדו. קברו את ילדיהם גם כן. זאת אומרת, זה בתנ"ך אנחנו פחות רואים, אבל בהיסטוריה. וכמו שאתה אומר, היו מלחמות, היו פוגרומים, היה, המוות היה חלק מה... כן. טוב.
שירי בית, זה שיחסים לרש.
אז אני מציע, קודם כל, לפתוח מסכת שמחות. תכירו, תלמדו את הפרק י"ב, מה שנוגע. כן כדאי להכיר. אני מבין שאת מה שאני הזכרתי מ... ביצה ועבודה עזרה, אתם מן הסתם לא תרצו לגלוש לשם, זה לא כל כך סוגיה שלנו, למרות שיש פה, זאת אומרת, יש פה גם בשר. השאלה כמה אני מתחשב ברגשות שלה אחר זמן. הייתי אומר, אם לא נספיק את הראש, תראו את הירושלמי שהראש מביא. ולהתקדם, אני הייתי מציע, תגיעו עם הסוגיה, עד ההלכה, הרי יש פה רמב״ם טור שולחן ערוך. עם הסוגיה הזו כדאי להגיע עד ההלכה, ולהתקדם לסוגיה הבאה, וגם את הסוגיה הבאה, אני אומר, כן ללמוד את הסוגיה הבאה עד המשנה להלכה. יש מחלוקת בפשט, אם יהיה לכם את הכוח להיכנס לזה, מה האמירה של רב חיסדא, אפילו צורין לא בסלינו, וזה גם תוספות, גם הרן, זה סתם מחלוקת בפשט, אין לזה הרבה השלכות לפינו, אבל יש זה השלכות בהבנת הסוגיה, שתמיד יש זה השלכות להלכה. וכן, הייתי רואה את הטור שולחן ערוך, כל הסוגיה עד הסוף. בסוגיה הבאה כדאי אולי לעמוד על המילים באותה שעה. אני רוצה שתדייקו כשאתם רואים את הירושלמי על המלכת עצמות אבי ואמו, את הלשון בראשונה. זאת אומרת, הירושלמי כשהוא מדבר על מה היה הליקוט עצמות, הוא מדבר על זה כדבר היסטורי, וצריך להבין, אין לי פשט עדיין, מה הכוונה דבר היסטורי? מה זה בראשונה? בתקופת המשנה? באיזה תקופה? כי במשנה עוד עשו את זה. אז הכוונה של הירושלמי שבזמן הירושלמי כבר לא עשו את זה? מה זה בראשונה? מה השתנה? כן? אני אומר, זה נוגע לנו להלכה, למה היא זה פה? האם זה מנהג שנעצר? אני משער שאתם לא רוצים להתעכב על זה יותר מדי. אני רק אזכיר נקודה לחשיבה. כתוב במסכת שמחות שפעם קברו בן אדם, ושלושה ימים אחרי שקברו אותו הוא קם מהקבר. אז התברר שהוא לא מת. אז יש תשובת חתם סופר שהממשל אז רצה לקבוע שלא קוברים בן אדם כל כך מהר, צריך קודם כל לבדוק שהוא מת, מחכים כמה ימים. החתם סופר מתמודד עם השאלה, למה אני לא חושש לזה באמת? זאת אומרת, והוא אומר, לא, זה נדיר, אי אפשר לומר את זה. יש לו את הגמרא ביומא, שאומרת שבודקים אם נוצא, בודקים שהוא לא נושם, בודקים שאין לו דופק, והוא מת. אני רק אומר, כי תוך כדי שאתם לומדים את הסוגיה, יש קצת נגיעות בין הסוגיות של ליקוט עצמות, לסוגיה ההיא, הקבורה הראשונית, לכל המושג הזה. אני אומר, דרך אגב. אבל כן צריך להבין מבחינה הלכתית מה זה הגדר הזה של בראשונה, האם בזמן הזה לא עושים, באיזה תקופה עצרו ולמה, האם היום אם נרצה לצמצם, הרי יש כל הזמן דיונים שנגמרים מהבתי קברות, אז אם היום נרצה לצמצם ולעשות את זה, האם אנחנו יכולים או לא לעשות ליקוט עצמות זה. ופה גם כן צריך לדייק בסיפור מעשה באדם אחד ובאותה שעה אמרו, איך יכול להיות שקרה סיפור אחד ובאותה שעה אמרו קבעו הלכה לדוחות? מה פשט בסוגיה הזו? כן, זה, אתם תראו בראשונים יש התייחסות לזה קצת. וגם בגדר לפי שאין המת משתכח, אתם תראו ברן, וברש"י קצת הגדרות שחשובות בגדר הזה. ושוב, עד הסוף, עד ההלכה, זה לא סוגיות קשה. ופה נסגור את זה להלכה, זה המשנה הבאה. בסדר? אז אנחנו בעזרת שם שבוע הבא מתקדמים עד פה. בסדר?